הסדרה הזאת בעצם
בניתי בדרך כלל שלושה בלוקים. הבלוק הראשון עסק במושג גזירת הכתוב, וניסיתי להראות ולטעון שגם לגזירת הכתוב יש איזשהו טעם. לא רק שיש טעם, אלא אנחנו אפילו יכולים לדעת אותו. זה אפילו לא בהכרח טעם נעלם, מעבר למה שהרמב״ם כותב שהקדוש ברוך הוא לא עושה דברים בלי סיבה במורה נבוכים, ולכן ברור שמאחורי כל מצווה צריך להיות איזשהו טעם. הטענה שלי הייתה שמעבר לזה, לא רק שצריך להיות איזשהו טעם, אלא אפילו אנחנו יכולים לפחות לנסות להבין אותו, גם באותם דברים שעליהם נאמר שהם גזירת הכתוב. זאת אומרת שבעצם זה איזו תפיסה שאומרת שחייבת להיות סברה מאחורי כל דבר. זה היה הבלוק הראשון. הבלוק השני עסק בתם הדקרה, ושם לכאורה רואים את ההפך, שצריך מאוד להיזהר משיקולים כאלה של סברה. לך תדע, אולי אתה טועה, ולכן לא דורשים תם הדקרה, כי אתה היית בהסבר שאתה מציע למצווה. גם שם המשכתי באופן עקבי עם אותו כיוון, וניסיתי להראות שזה לא ההסבר, או לפחות לא סביר שזה ההסבר, מכל מיני סיבות. אם יש חשש לטעות, אז יש כמובן גם חשש לטעות אם לא נדרוש טעם הדקרה. והשאלה היא למה עדיף החשש הזה על החשש הזה, אם אנחנו, יש לנו טעם הגיוני למצווה, אבל יש חשש, אולי אנחנו לא צודקים. מצד שני, אבל זה הרי הטעם ההגיוני בעינינו, אז להניח שזה לא הטעם, זה סיכוי יותר גבוה לטעות, נכון? אם נניח שזה הטעם, אולי טעינו, אבל אם נניח שזה לא הטעם, יותר סביר שטעינו, כי הרי זה מה שנשמע לנו הגיוני. זה המשמעות של ההגיוניות של הטעם, שהוא יותר הגיוני מאשר אפשרויות אחרות. לכן נדמה לי שברמה הלוגית לפחות זה לא סביר, ההסבר הזה שלא דורשים טעם הדקרה, בגלל החשש מטעות. אז למה כן? הסברתי, לפחות בשיטת הרמב״ם רואים את זה בצורה, אני חושב, די ברורה, כי הרמב״ם אומר שלא דורשים טעם הדקרה גם במקום שהטעם כתוב במפורש בתורה. למשל, לא ירבה לאנשים ולא יסור לרבו, אז התורה עצמה אומרת את הטעם. אז אם התורה עצמה אומרת את הטעם, אז למה שמה לא דורשים טעם הדקרה? ראינו שם ברמב״ם, זאת אומרת, יש שם משנה שמובאת מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה, והרמב״ם פוסק לא כמו שניהם. ראיתי שיש שם תנא קמא במשנה, למרות שזה נראה כאילו שניהם, בעצם יש שלושה. והרמב״ם פוסק כמו תנא קמא, שלא דורש טעם הדקרה, אפילו במקום שהטעם כתוב בתורה. זה כנראה אומר שהדרישה על מה שלא דורשים טעם הדקרה זה לא בגלל החשש שמה אנחנו טועים, כי במקום שהתורה עצמה כותבת את הטעם, אז אין סיבה לחשוב שאנחנו טועים, היא עצמה כתבה, זה לא ספקולציה שלנו. ולכן הצעתי הסבר אחר למה לא דורשים טעם הדקרה, כיוון שבמקום שבו צריך לדרוש טעם הדקרה, זה במקום שבו השיקולים התכליתיים, את הפרשנות התכליתית, מובילים למסקנה שונה מאשר השיקולים הלשוניים. שם עולה הדילמה אם לדרוש טעם הדקרה או לא, נכון? במקום שבו התכלית בעצם מובילה אותי למסקנה הלכתית שונה מאשר מה שכתוב בפשט הפסוק. ואז אני שואל את עצמי אם ללכת אחרי הפרשנות התכליתית או לא. רק במצב כזה נוצרת הדילמה. אבל במצב כזה אומר הרמב״ם, יכול להיות באמת שטעית בדרישה טעם הדקרה. במקום שבו הטעם מוביל אותך למסקנה שונה ממה שכתוב בפסוק, שם כנראה טעית בטעם. למה? כי הפסוק, אין סיבה להניח שהפסוק מנוסח לא בזהירות או לא במדויק, הקדוש ברוך הוא ניסח אותו. אז למה שינסח את זה בצורה לא נכונה? הרי אם השיקולים הניסוח מביאים למסקנה אחת, והשיקולים של הטעם מביאים למסקנה אחרת, ואם הטעם צודק, אז זה אומר ששיקולי הניסוח לא נכונים. ומה הקדוש ברוך הוא ניסח את זה? לכן אומר הרמב״ם, או תנא קמא לפי הרמב״ם, שלא דורשים טעם הדקרה, פשוט בגלל שבמקום שבו יש את הדילמה אם לדרוש טעם הדקרה, שם זאת אינדיקציה לזה שטעית כנראה בניתוח של הטעם. אבל זה לא חשש כללי, רק במקום שבו זה סותר את הפשט של הכתוב. והראיתי שזה נכון גם במקום שבו הטעם כתוב במפורש בתורה, אפילו שם יכול להיות שאתה תטעה בטעם. זאת אומרת, זה לא חשש מטעות כללי, זה חשש מפרשנות לטעם הנכון. אתה תגיע לטעם הנכון, אבל לא בטוח שתסיק ממנו את המסקנות הנכונות. למשל, בהקשר של מלך, לא ירבה לו נשים ולא יסור לרבו. אז מי שדורש שם את הטעם הדקרה, אז הוא בעצם אומר שנשים שלא מסירות את ליבו, צדיקות כאביגיל, אז יכול להרבות כמה שהוא רוצה, אפילו 13. אז הוא אומר, אם זה כאביגיל, אפילו 30, כי היא לא תסיר את לבבו. זה הדרישה הטעם הדקרה. והמסקנה בסופו של דבר היא שלא דורשים טעם הדקרה, אפילו שזה כתוב בתורה. למה? מה שאני טענתי זה שלא דורשים טעם הדקרה בגלל שלמרות שזה הטעם הנכון, כי הרי נקרא לא כתוב בתורה, ברור שזה הטעם הנכון, התורה עצמה אומרת אותו. אלא מה? למרות שזה הטעם הנכון, היא שמת אותו לא נכון. ושאתה חושב ש30 נשים כאביגיל לא יסירו את ליבו של המלך, אבל זה לא נכון. 30 נשים אפילו הם כאביגיל יסירו את ליבו. שהוא יתעסק כל הזמן עם ענייני אנשים שלו במקום להתעסק בעניינים שהוא צריך להתעסק, לא בגלל שהן מרושעות דווקא אנשים, אלא בגלל שריבוי נשים זה דבר שלא טוב, הוא מסיר את ליבו של המלך מהתפקיד שלו, ולכן הטעם הוא כן טעם נכון, שלא יסור לבבו. הסיבה למה לא מרבה לו נשים זה כדי שלא יסור לבבו. אבל אם הגעתי למסקנה שהיישום של הטעם הזה מוביל למסקנה שונה ממה שכתוב בפסוק, בפסוק כתוב עד 18, אבל היישום של הטעם הזה הביא אותי לזה שלא, אם זה כמו אביגיל אז אפילו 30, אבל בתורה כתוב עד נגיד אחרי הפרשנות של חז"ל עד 18, זה מה שכתוב. אז איך זה יכול להיות? כנראה שיישמתי את הטעם לא נכון, והטעם הוא כן נכון. החשש הסרת הלב, זה הטעם הנכון, אבל כנראה שיישמתי אותו לא נכון, כי הוא בגלל שזה סותר את מה שעולה מלשון הכתוב. אז זה היה הבלוק השני, כן? אחרי שאני אומר שמאחורי כל מצווה יש טעם, אז עולה השאלה, אז למה לא דורשים טעם הדקרה? לא דורשים טעם הדקרה כי לא בגלל חשש מטעות, וכאן אני ממשיך את אותו כיוון, אלא בגלל שבמקום שבו יש סתירה ללשון הכתוב, שם כנראה יש חשש מטעות. אבל לא שבעלמה, כשאני עושה איזושהי מסקנה, אז יש לי, אז צריך לחשוש מזה שטעיתי. אני משתמש בסברה בהרבה מאוד מקומות בהלכה, ולא מצאנו בשום מקום את החשש שמה טעיתי בסברה. לא שאין חשש כזה, ברור שתמיד אפשר לטעות. אבל מה לעשות? לא נתנרד, זה מה שזה המקסימום שאני יודע. אז עם זה אני צריך לעבוד. זאת אומרת, אין סיבה להתחיל לחשוש מכל דבר שאותו אני חושב, אולי הוא לא נכון. לא נגיע עם זה לשום מקום. ואז זה מוביל אותי לבלוק השלישי שאותו התחלתי בפעם הקודמת, וזה המעמד של הסברה בכלל. אז אם באמת מאחורי כל דבר יהיה סברה, ואם באמת לא צריך לחשוש לטעות בסברה, עוד פעם, אלא במקום שאולי אני אוסיף עוד משפט אחד, עוד הערה. אמרתי שבעצם מאחורי כל דבר יש סברה, זה הבלוק הראשון. הבלוק השני, לא צריך לחשוש לזה שטעיתי בסברה. עוד פעם, כמובן תמיד אפשר לטעות בסברה, אנחנו בני אדם. אבל בהיעדר סיבה, אני לא צריך לחשוש שטעיתי בסברה. אם זאת הסברה שלי, אז אני הולך איתה, לא ניתנה תורה למלאכי השרת. זה מזכיר לי את הסיפור שהגמרא בשבת בדף למד, הגמרא מביאה שם שני סיפורים על רבי, אחד על רבי, אחד מלי על רבי חייא, שבא אליו מישהו ואומר, אשתך אשתי ובנך בני. ולשני הוא אומר, אמך אשתי ואתה בני. כי אותה ממזר, זאת אומרת, אני בעצם באתי על אמא שלך, הוא לא הבעלה, ואתה הבן שלה. אתה בכלל לא הבן שלה, אתה חושב שאתה הבן שלו. אז הוא אומר לו, רצונך שתשתה כוס יין, שתה ופקה. זאת אומרת, אתה רוצה כוס יין, אתה מכוס יין, נפנף אותו לכל הרוחות, יכול להיות שהוא מת, יש לנו פירוש מה זה בדיוק שתה ופקה, לא משנה, אבל כאילו נפנף אותו. בקיצור, לא התייחס לטענה. והרב קוק שם בעין היה מסביר שהלקח או המסר מהסיפורים האלה, אני חושב שפעם דיברנו על זה, הלקח, המסר של הסיפורים האלה הוא שבשביל לחשוש או להסתפק צריך סיבה. אנחנו לא מסתפקים בלי סיבה. ולכן, פעמי שיש דבר שהוא מוחזק, כן, הגמרא בקידושין אומרת, שורפים וסוקלים על החזקות. כן, מכה אביו ואמו מות יומה. מי אמר לך שזה אבא שלו? זה רק חזקה של רוב בעילות אחר הבא. מי אמר זה אבא שלו? אתה הורג בן אדם, מות יומת. אתה הורג בן אדם בגלל זה שהוא עיקה את אבא שלו. אולי זה לא אבא שלו. יש חזקה של רוב בעילות אחר הבא. על חזקה אתה הורג בן אדם, על פי שניים מדים. אתה לא יכול להיפחות משניים מדים, כן? ראיות נסיבתיות לא יעזרו. לא הורגים בן אדם על פי ראיות, לפחות לפי הרמב"ם. לא הורגים בן אדם על פי ראיות נסיבתיות. אפילו מוחלטות, של 100%, רק שני עדים. נו, אבל גם במקרה הזה, אתה משתמש בחזקה כדי להרוג אותו? התשובה היא כן. שהחזקה בסך הכל אומרת לי, תראה, זה מה שמוחזק. זה אבא שלי, כולם יודעים זה אבא שלי, אני יודע זה אבא שלי. אין שום סיבה בעולם להטיל ספק בזה שזה אבא שלי. כיוון שזה כך זה כמו שני עדים. לא צריך שני עדים, זה ברור. זאת אומרת, אם כולם מחזיקים ככה, זה ברור. זה לא אומר שזה לא יכול להיות אחרת. יכול להיות אחרת. אבל בשביל לעורר ספק, אולי זה אחרת, צריך סיבה. אז אם יבוא עד, או שני עדים, או קול, שלא קל עד לא פסיק, או כל מיני דברים כאלה, ויגיד, יש פה איזושהי בעיה, אנחנו מתחילים להסתפק. בלי זה אנחנו לא מסתפקים, בשביל להסתפק צריך סיבה.
והאיש שבא ומעיד בעצמו הוא לא סיבה?
איזה איש?
שהוא אומר, אתה הבן שלי.
לא, כנראה זאת לא סיבה מספיקה. אז כן, אז המשים עצמו רשע, יש שם הרבה הסברים, זה כנראה לא סיבה מספיקה.
כן,
בדיוק. אז אומר הרב קוק, גם לגבי הגמרא שם בשבת, שהבאתי קודם, זה אותו דבר. זאת אומרת, אם משהו מוחזק להיות מסוים, חזקה, שסיפרתי פעם, שפעם שהייתי בבני ברק, אז בבית כנסת אצלנו, שגרתי שם, היה מניין אברכים כזה. אז בבית כנסת אצלנו הבן של אחד האברכים נהיה בר מצווה. אז הוא נתן שם איזה שיעור קצר באותה שבת. והוא נתן שם שיעור האם אפשר לצרף למניין ילד שאומר שהוא בר מצווה. כאילו, תמיד שואלים, יש פה עשרה, בין כמה אתה, כאילו שזה ילד, בין כמה אתה כבר בר מצווה, בסדר גמור, והוא רחום. זאת אומרת, מי אמר, הוא נאמן, הילד הזה? אז הוא אומר, עוד גזוק, אז מה אם הוא אומר? הוא יכול להיות בכלל גוי, לך תדע מה, אתה יודע מי הוא. זה שיעור מופרך. למה זה שיעור מופרך? כי אם הוא אומר שבן 13 וככה מוחזק בסביבה, זה מיטה דוד הליגלויה, מכירים אותו, הוא מפה מהאזור. אז הוא בר מצווה, מה אתה עכשיו מתחיל להיכנס לדיני ראיות? אתה נכנס לדיני ראיות במקום שבו יש לך אפשרות להסתפק. חשש שאולי הוא שקרן, או שלא יודע מה, יש איזושהי אינדיקציה מסוימת שאולי זה לא ככה. טוב, אז מתחילים לברר, ודיני ראיות, הכל בסדר. דיני ראיות נועדו למצבים שבהם יש לנו איזשהו ספק. כן, זה כמו ש... הסיפור של החביב עליי של רביונות עניים בשיץ, עוד אחד מאלפי הסיפורים שמספרים עליו. כשהקומר בא אליו ואומר, למה אתם לא הולכים אחרינו? אנחנו הרוב, וכתוב בתורה אחרי רבים לעתות. אז הוא אומר, כשאני בספק, אני הולך אחרי הרוב. אם אני לא בספק, אני לא הולך אחרי הרוב. זה לא בדיחה, זה אמיתי לגמרי. זה אמיתי לגמרי. אין שום סיבה בעולם ללכת אחרי הרוב אם אני לא בספק. אם יש חתיכת בשר שמצאתי ברחוב. בסדר, רוב החנויות בעיר הן טרפה. באופן עקרוני אני אמור ללכת אחרי רוב החנויות, אבל החתיכת בשר הזאת היא עם פלומבה של כשרות מעודרת, אוקיי? אז מה אני אמור לחשוש מזה שאולי הבשר הזה הוא טרפה? אם אני לא מספק לגבי החתיכה הזאת, כי יש פה פלומבה מוכרת, אז החתיכה הזאת היא קשרה, מה אכפת לי שרוב החנויות בעיר הם טרפה? אני לא הולך אחרי הרוב במקום שאני לא מספק, אני לא משתמש בכללים ובדיני ראיות במקום שאין לי ספק. לכן הטענה זו טענה פשוטה. הטענה הבסיסית היא שבשביל להימצא בספק כלפי משהו שנשמע סביר, שנראה נכון, שמוחזק להיות כפי שהוא, צריך סיבה. העובדה שאני לא בטוח זה לא בסיס לספק. אגב, זאת אחת הטעויות הגדולות, אני חושב, של החשיבה הפוסט-מודרנית, שכל הזמן חוזרים על זה ואומרים, תראה, אבל זה לא בטוח, אפשר לטעות, יש נרטיבים, יש פה, יש שם, כל אחד, ואנחנו כולנו בני אדם, שהכל נכון, אז מה? נכון, אפשר לטעות, אז מה? בשביל להסתפק את הסיבה. העובדה שאפשר לטעות, נכון שאפשר לטעות. אוקיי, אם תביא אינדיקציה מסוימת שיש לי טעות במה שאני אומר, בהחלט צריך לחשוב, אולי אני טועה, אבל אם אין אינדיקציה, אז מה? עכשיו אני לא אסמוך על שום דבר שאני חושב. אז אם פעם אחת מישהו טעה בריאה, עבר פטה מורגנה במדבר, מי שם בעלה הוא לא יאמין יותר לעיניים שלו? לא, יש אינדיקציה, אם אתה במדבר, ואנחנו יודעים, יש תופעות כאלה של פטה מורגנה, אז שים לב, אם אתה רואה פתאום נווה מדבר באמצע המדבר, לא בטוח שאתה רואה נכון. אנחנו כבר יודעים, יש סיבה להטיל ספק, אז אני אומר, אוקיי, יכול להיות שזה לא נכון. אבל אם אני סתם, אני נמצא פה ואני רואה, לא יודע מה, את התפילין שלי, אז יש פה תפילין שלי, מה, זה שבתי פטה מורגנה, אז מה? זה לא בגלל שאני בטוח, אלא בגלל שבשביל להסתפק את הסיבה. זה כמו, זכיר לי עוד סיפור של ברטרן דרסל, היה הם אחד מהאתאיסטים הגדולים של המאה ה-20, לא רק זה, יש תארים יותר חשובים. אבל הוא היה מתמטיקאי ופילוסוף מאוד חשוב. אז הוא ברטרנד ראסל. אז יש את המשל המפורסם שלו, קנקן התה השמימי. כן, הוא מספר על למה הוא לא חושש בכלל שהאמונה הדתית נכונה. אז הוא אומר, יבוא אליי מישהו ויגיד לי שיש סביב הכוכב צדק, קנקן פי קטן, שמסתובב שם סביב הכוכב צדק. אז הוא אומר, תראה, אין לי מושג אם יש שם או אין שם קנקן פי, אבל אני לא אהיה במצב של 50-50 לגבי זה. זאת אומרת, למה שאני אניח שבכלל יש מקום להסתפק בעניין הזה? כמו שאני לא יודע שום דבר על קנקני תי שם, גם הוא לא יודע, אני שואל את זה, אני לא יודע, אני לא רואה שם את הקנקן כזה, אבל בטח שאתה לא רואה, כי הוא קטן, איך אפשר במרחק כזה לראות קנקן קטן? טוב, אז אם ככה זה 50-50, או שיש קנקן תי או שאין. זה לא עובד ככה, כן, מבחינתו הרעיון על הקדוש ברוך על אלוקים, כן, זה אותו דבר, מבחינתו כמו קנקן תי שמימי, שהוא טועה בלוגיקה. אבל המשל הוא משל נכון. אתה צריך סיבה גם כדי להיות ב-50-50, זה לא נכון שכל פעם שאתה לא יקצור זה 50-50. לא נכון, אם יש משהו סביר, אז זה כנראה הדבר הנכון, עד שתהיה סיבה להניח לא כך. אוקיי? אז גם פה, שנייה אחת, אני רק מסיים את ההקדמה, אז גם פה אותו דבר, אבל הטענה היא שזה נכון שהסברות שלנו מועדות לטעויות, אנחנו יכולים לטעות, זה ברור, אף אחד לא יכול להיות בטוח שהוא לא צודק בסברה שלו. אבל זאת לא טענה כנגד שיבוש בסברה. אם זאת הסברה שלי, אז מבחינתי זה כנראה נכון. יכול להיות, אם מישהו יביא אינדיקציה ויראה לי, תשמע, יש איזושהי פרחות על הסברה הזו, זה לא כך פשוט. בסדר? אוקיי, אז אני צריך לבדוק מחדש, אז אני מספק. אבל כל עוד לא הראו לי את זה, עצם העובדה שאני בן אדם ואני יכול לטעות, זה לא משנה כלום. זה לא משנה כלום, נאמר זה נכון, לא בגלל זה לא נכון, זה נכון. אבל זה לא משנה כלום, כי אם זה מה שנראה לי בסברה, אז מבחינתי זאת ההנחה. ואם אני חושב שהטעם לדין הזה הוא טעם מסוים, אז אין לי שום סיבה בעולם להניח שיש איזשהו טעם עלום אחר שאני לא יודע עליו במקום הטעם ההגיוני מאוד שלי, כך אני מבין את הדין. למה להניח שזה לא נכון? לכן אני אומר שצריך סיבה כדי להטיל ספק במה שאני חושב. ולגבי הטעם הדקרה זה בדיוק המצב. אז בדרך כלל בעצם מה שאנחנו לא דורשים טעם הדקרה, זאת אומרת, מה שבדרך כלל מאחורי פסוק ישנה סברה, וגם אנחנו יכולים להבין את הסברה. זה הבלוק הראשון שאמרתי. בבלוק השני אני אומר כן, אבל במקום שיש הבדל בין הפרשנות לפי הסברה לבין מה שעולה מלשון הפסוק, ואז מתעוררת שאלת הטעם הדקה, אם ללכת אחרי הטעם או ללכת אחרי לשון הפסוק. רק במצבים כאלה. במקום כזה יש סיבה להטיל ספק בסברה שלי. כיוון שהפרשנות שנובעת מהסברה מובילה למסקנה שונה מהפרשנות שיוצאת מלשון הפסוק. מצב כזה, באמת, אתה צריך לחשוש, אולי הסברה לא נכונה. אבל רק בגלל שיש סיבה לחשוש. אז באופן כללי, אם אני מבין פסוק באופן מסוים, אין שום בעיה, ולכן אמרתי שברוב הסוגיות בגמרא של טעם הדקרא הן נדירות ביותר. הגמרא משתמשת המון בסברות ולא מוציא בשום מקום שהגמרא אומרת, רגע, מה אתה דורש טעם הדקרא? שום מקום. יש מחלוקת בשלושה מקומות אולי בש"ס. בין רבי שמעון לרבי יהודה, לא תחבול ברי לאמנה, ואצל מלך זה עובד הפוך, כמו שראינו. וזהו פחות או יותר עוד מקום אחד אולי. קצת זה עולה בראשונים פה, ושם מאוד נדיר. הייתי מטפה, מה זאת אומרת? סברות יש בכל מקום. בכל מקום הייתי מטפה שגרי רגע, אנחנו לא דורשים טעם הדקרא, מה אתה משתמש בסברות? מה פתאום? במקום שבו הסברה סותרת את לשון הפסוק, אז לא דורשים טעם הדקרא. במקום שהסברה מתיישבת עם לשון הפסוק, אז מה הבעיה? ברור שאני אפרש את הפסוק לפי הסברה, ואני גם אסיק מסקנות הלכתיות מהסברה. זה לא פרשנות התורה, אלא גם בשיקול ההלכתי. אם הסברה מפרשת את הפסוק ואין מתח בין התוצאה של הפרשנות התכליתית לתוצאה של הפרשנות הלשונית, אז שם ודאי שאנחנו הולכים עם הטעם. למה לא? צריך סיבה כדי להטיל ספק. כמו שאמרתי קודם, פה אין סיבה להטיל ספק. אם זאת הפרשנות שלי, אז עם זה אני הולך.
מה שדיברנו בעבר, שרב אומר שאסור לך להציע את עצמך, אסור לך להרוג מישהו אחר כדי להציע את עצמך, מי יודע מי יותר. אבל כאשר יש סוגיות, יש 30 נגד אחד, שהסברה כאילו אומר, טוב, 30 אנשים יותר חשובים מאחד, אנחנו עדיין לא מרשים להרוג אחד כדי...
באמת למה לא? באמת למה לא? הרי אין פסוק. זה שבדרך כלל אומרים, אומרים גם בדרך כלל מדברים לשון הרע. השאלה היא על מה זה מבוסס, על מה שאומרים. על סברה. אתה עצמך אמרת. לא, על הסברה. אתה עצמך אומר, מי יהיה עם הרדדם עדידך סומכתה. כבר עצמה מביאה על זה סברה. נו, אז אין לך הרעות שהסברה אומרת לא להרוג 30 בשביל להציל אחד. אחרת מאיפה הם הוציאו את זה? יכול להגיד, לא נראה לי הסברה של הפוסקים, בסדר, אבל הפוסקים כשהם אומרים את זה, הם אומרים את זה מסברה, אין להם פסוק על זה. אז מיני ובי אתה רואה שההכרעה היא הכרעה מסברה, זה לא נגד הסברה.
הם אומרים,
אפילו
כאשר הסברה לא
שייך. לא, הפוך, הפוך, הם אומרים שהסברה גם שם אומרת לא להרוג את השלושים. כי אם היא לא הייתה אומרת את זה, אז למה שהם יגידו את זה? אין מקור מפסוק הזה. זה הכל סברה. אז להסתר, אלא מה? אתה יכול להגיד, אני לא מסכים לסברה של הפוסקים האלה. אבל גמור. אז אפשר להתווכח. אבל כשהפוסקים אומרים דבר כזה, הם אומרים זה בגלל שהסברה אומרת את זה. לא בגלל שלא הולכים על פי הסברה. אחרי מה נלך? אין שם פסוק. אם יש פסוק נגד סברה, אני אומר, אוקיי, לא הולכים עם הסברה, יש פסוק. עכשיו, אין פסוק, כל הדין הוא מסברה. אז ברור שכל מה שאנחנו עושים זה רק סברה. אני מתווכח, מה הסברה אומרת? על זה דיברנו שם. מה בשימה?
אני יש תיארה לסברות, אז בזמן, למה יש תיארה לסברות שקודמים?
מי אמר שיש?
התמין ההלכה משתנה כל דור ודור.
נכון.
לגמרי.
הרמב״ם כותב בתחילת הלכות ממרים, הרמב״ם כותב על זה. כל בית דין בכל דור יכול לשנות את מה שקובע בית דין קודם, דבר שבמניין רק מניין אחר יכול להתירו, אבל מניין כלשהו, אפילו לא גדול בחומה ומניין, דבר שיסודו בפרשנות לפסוק או בסמך בדיני דאורייתא, כל בית דין יכול לשנות את בית דין קודם. בתקנות דרבנן יש דין מיוחד שצריך להיות בית דין גדול בחומה ובמניין. טוב, זה בגלל שהרחמים אולי רצו לעשות חיזוק לדבריהם, או הסברתי את זה גם באופן אחר, אבל זה. אוקיי, אז זה היו שני הבלוקים הראשונים. עכשיו אני בבלוק השלישי. הבלוק השלישי אומר, אוקיי, אז מה עושים עם סברה? אם סברה היא כל כך חזקה, ואין סיבה להטיל בספק, אלא אם כן מסיבה קונקרטית, אבל אם לא, אז אני לא צריך לחשוש שהסברה שלי לא נכונה. טוב, אז אם זה ככה, אז באמת מתבקש להגיע למסקנה שסברה היא דאורייתא. וזה הבלוק השלישי, סברה דאורייתא. מה זה אומר? אמרתי, הנחה פשוטה בכמה מקומות. יש קונטרס של הרב קשר. יש לו ספר על הרוגע שלו ומפענח צפונות. תראו את הסיפור הזה. הרב קשר הוא נדמה לי עוד הספיק ללמוד קצת אצל הרוגע שובר, אני חושב, באירופה. אחרי זה הוא חי בארצות הברית תקופה ארוכה. ביום בהיר אחד, בשנות ה-60 נדמה לי, מגיעה אליו אישה, אומר לו, תשמע כבוד הרב, ואיזה דינר. תשמע, יש לי איזה שק מלא כתבי יד תורניים, אין לי מושג מה זה אומר ומה לעשות עם הדבר הזה, אולי אתה תדע מה לעשות עם זה. אז הוא מסתכל שם, הוא רואה איזה כתבי יד של הרוגע שעובר, זה שווה מיליונים, צריך להבין. ושק שלם הגיע לו, אז הוא הקים את מכון תורה שלמה, מה שיש היום בסניף בארץ וגם בארצות הברית,
סוכנת פאנר.
כן, סוכנת פאנר. הוא התחיל להוציא את הכתבים של הרוגע שעובר, ומתברר שהבת של הרוגע שלו הייתה נשואה לרב של פתח תקווה, הרב קץ. וקצת לפני השואה היא רצתה ללכת להביא את הקים של אבא שלה מאירופה. ואמרו לה לא לנסוע, זה כבר הנאצים, זה כבר היה, נדמה לי זה היה ממש 39 כבר או משהו כזה. היא בכל זאת נסעה והיא נספתה שם. תפסו אותה ורצחו אותה. אבל היא הספיקה כנראה לשלוח הרבה מהכתבים, לא את כולם, היה לו כנראה כבויות עצומות, הרבה מהכתבים הספיקה לשלוח לארצות הברית, וזה בעצם השק שהרב קשר קיבל שם. כל מקרה, אז הספר העיקרי שלו, שיטת הרוגע שובה של הרב קשר, זה מפענח צפונות. משקל צופנת פענח, שזה החיבורים של הרוגע שובר עצמו. ושם זה מין אנציקלופדיה לרוגע שובר עם כל צורות החשיבה. פעם דיברתי על זה, אני מסוציאציות. פעם דיברתי על זה שהמשימה קשה ביותר, אפילו ברמה המתמטית אני חושב, או הלוגית, זה לנסות למפתח את התורה לא לפי נושאים. נגיד שולחן ערוך או הרמב״ם מסדרים את התורה לפי נושאים. יש הלכות יום טוב, הלכות הפלאה, הלכות משפט, נזיקין, דברים מהסוג הזה. אבל אם אני רוצה נגיד לעזור ללמדן, אז אני בעצם צריך לעשות אנציקלופדיה של סברות. או של צורות חשיבה, או של חילוקים. כי הרי הדברים האלה הם רוחביים, וזה יכול להיות אותו סוג של חילוק בהרבה מאוד סוגיות. עכשיו, זה היה מאוד מועיל אם הוא יוסיף דבר כזה. כי אתה נתקע באיזו קושייה, הנה יש לך ארגז כלים, אתה יכול לראות באיזה מהכלים להשתמש. שיעשו אנציקלופדיה. מה הבעיה בלעשות אנציקלופדיה כזאת? הבעיה שאין איך למפתח אותה. אתה צריך לתת לבן אדם ספר שיש לו את היכולת לדפדף ולהגיע למקום שבו הוא צריך. הוא לא יכול לקרוא את כל הספר כל פעם שהוא נתקל בבעיה, אחרת לא עשינו כלום. נכון? זאת אומרת, אתה צריך להגיד לפי א' ב' או משהו כזה, אבל אין פה סדר רגיוני של א' ב'. איך הקורא יוכל לדעת לאיזה דף לגשת כדי למצוא את הכלי שהוא צריך? אין דרך למפתח את זה. גם לשאלות מיליון דולר. זאת אומרת, מי שמצליח למצוא מפתח מהסוג הזה, אני חושב שהוא קידם את לימוד התורה 10 דורות קדימה. אתה יכול לארגן מפתח מסודר של כל צורות החשיבה והחילוק, ההבחנות, לעשות אנציקלופדיה תלמודית לסברות, לא לנושאים, לא לפי א' ב', שזה קל למפתח, אלא לסברות. ועכשיו אתה לא תבנצי את הגלגל, אתה נמצא בקושייה, אתה מדבדף, אתה מגיע לדף הנכון, יש לך שלוש אפשרויות, אתה בוחר איזה מהן הגיונים פה, ואתה ממשיך הלאה. לא צריך, אתה יכול לפתח את התורה הלאה, לא צריך כל פעם להמציא אותה מחדש. לא משנה, בכל אופן אתה מפענח צפונות, בעצם מנסה לעשות משהו כזה לרובד שלו. זה אנציקלופדיה לסברות. בגלל הזמן, טבעו של הזמן, זה פרק אחד, האם הוא מורכב מחלקים או לא מורכב מחלקים, רשימה שמראים מקומות אצל הרוב השעוברים, זה כך או כך. האם, לא יודע מה, הזמן קיים או לא קיים, זה תת סעיף בתוך אותו פרק, עוד פעם, רשימה של סוגיות שבהן הרוב השעובר מדבר האם זה כן או לא. זה הדבר הכי קרוב שאני מכיר למפתח, לספר אנציקלופדיה על סברות. אבל שם כמובן, אתה יכול ללכת רק לפי התוכן, אין מפתח טבעי. אז זה מפתח פשוט, תקרא בתוכן, פה מדבר על הזמן, פה מדבר על הזה, אז אתה יכול למצוא את זה. זה קל יחסית לעשות. בכל מקרה יש שם, אני חוזר אחורה, אסוציאציות ברורות. בהתחלה יש שם הקונטרס שנקרא סברה דאורייתא. ושם הרוחבים, מאור זרוע, אלפא בטא, ועוד כל מיני תפורים הראשונים, שמסקנתם הפשוטה היא שסברה זה דאורייתא. בדיוק מה שכל שמעתי קודם. כי אם מאחורי כל דבר יש סברה, ואם אין סיבה להניח שאני טועה בסברה, אלא אם כן יש אינדיקציה לזה, וסתם ככה אני לא חושש שטעיתי בסברה, אז מה הבעיה? אם יש לי סברה, זה כנראה דבר נכון. ולכן באמת הגמרא בכמה מקומות שואלת, למה לקרוא סברה הוא?
זה דאורייתא חדש.
מה?
זה דאורייתא חדש, לא דאורייתא חדש.
תכף נראה, בינתיים לא. אז למה לקרוא סברה הוא? זאת אומרת, אם הגמרא שואלת, למה אני צריך פסוק, הרי יש לי סברה, משמע שהגמרא מבינה שהסברה והפסוק הם במעמד שווה. נכון? כי אם הסברה הייתה נותנת דין דרבנן, והפסוק זה דין דאורייתא, אז אין שאלה למה לקרוא סברה הוא. למה צריך את הפסוק? כדי להגיד לי, זה דאורייתא, אבל לא דרבנן. זאת אומרת, למה צריך את הפסוק? נכון שהייתי יודע את זה גם בלי הפסוק, אבל בלי הפסוק הייתי חושב שזה דרבנן, ובא הפסוק להגיד שזה דאורייתא. אלא מה? אם הגמרא שואלת למה לקרוא סברה הוא, הגמרא כנראה מניחה שדבר שיוצא מסברה לא רק שהוא נכון ושהוא תקף, אלא יש לו מעמד כמו דאורייתא. וזה הבלוק השלישי, בלוקות הקל. זאת אומרת, יש לו מה, הדבר שיוצא מסברה, קודם כל קורה הכל יהיה סברה. ב', הבלוק השני, מאחורי סברה, לא צריך לחשוש לזה שהסברה מוטעת, אלא אם כן יש סיבה, אינדיקציה לזה שהיא מוטעת. שלב שלישי, לא רק שלא צריך לחשוש שהסברה מוטעת, אלא סברה יש לה מעמד כמו פסוק. זאת אומרת, אם כל כך אנחנו בטוחים שהיא נכונה, כל כך מותר לנו להסתמך עליה, עד שבעצם מבחינתנו זה כמו פסוק. בסדר, על זה אנחנו מדברים.
הסברה שלך
ושירי יכולה להיות שונות. עוד פעם, על זה אנחנו מדברים. עכשיו אני צריך לחשוב שטעיתי. אם אני צריך לחשוב שטעיתי, אז אנחנו כבר תקועים בבלוק השני. בהנחה שאין חשש שטעיתי, הסברה הזאת יש לה מעמד כמו דאורייתא. אז התפיסה הזאת שסברה היא דאורייתא, זה מה שמביא, בסוף השיעור הקודם, דיברתי על הפני יהושע מהצלח, זה מה שמביא את הפני יהושע להקשות על הגמרא בברכות. הגמרא בברכות מחפשת מקור לברכת הנהנים, מניין שמברכים על המזון לפניו, ושם כל מיני ניסיונות ללמוד את זה. בסופו של דבר המסקנה היא שאסור ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה, זה סברה, אסור ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה, ומי שנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו, כמו מעילה. ולכן זה סברה, שאתה חייב לברך לפני שאתה אוכל. אז זה הגמרא. אז זה שואל הפני יהושע, אז אם זה כך, סברה צריכה להיות דאורייתא. כי אם זה, הברכה, סליחה לדאורייתא, סליחה. כי אם הברכה יוצאת מסברה, והגמרא אומרת למה לקרוא סברה הוא בכל מקום, זאת אומרת, סברה זה מעמד שווה לפסוק, אז בעצם דין ברכת הנהנין היה תראו דין דאורייתא. הספק ברכות היה צריך להיות להחמיר ולא להקל. אנחנו יודעים שברכת הנהנין זה דין דרבנן, זה לא דין דאורייתא. אז איך להבין דבר כזה? אז הצלח, אני טענתי שמה שבאמת נכון, שהברכת הנהנין זה באמת דאורייתא, צודק הפני יהושע. זה באמת דאורייתא, ובכל זאת הדינים של ספק ברכות להקל הם נכונים. ולמה? כי הדין דאורייתא של הברכה זה הדין להודות לקדוש ברוך הוא כדי להוציא את זה מכלל מעילה. ותגיד תודה לקדוש ברוך הוא על התפוח שנתת לי, לפני שאני אוכלת. אבל לברך בשם ומלכות עם הנוסח הספציפי של הברכה, זה דין דרבנן. דין דאורייתא כדי שאני אצא מכלל מעילה, אז מספיק להגיד תודה לקדוש ברוך הוא בשפה שלי, ואז אני יוצא את ידי חובת דאורייתא. חכמים תקנו תופס לברכה, אבל הדין לברך בתופס כזה הוא רק דין דרבנן. אז אם אני בספק, זאת המסקנה. אם אני בספק, אז את הדאורייתא אני חייב לצאת ידי חובה, כי ספק דאורייתא לחומרה, ולכן אני צריך להודות לקדוש ברוך הוא. אבל התופס של הברכה, בפרט שיש פה ברכה שאינה צריכה, אז התופס של הברכה הוא רק דין דרבנן, ולכן ספקו, ספקו לכולה. אוקיי?
אם אתה לא ספק,
ברכת. תברך בשפה שלך, בלי שם ומלכות. זו בעצם
אתה. זו הלכה.
לדעתי, מה זה זאת הלכה?
אני חושב שרוצי ואיגר אומר דבר כזה, רק אומר להגיד גד של
האופן. כן? לא הכרתי, מעניין. אם יש לך איזה רפרנס, אני אשמח לראות. בכל אופן, זה כמו, קצת כמו הרמב״ם על תפילה. כן, הרמב״ם על תפילה, הרמב״ם אומר שדין תפילה זה דאורייתא, הרמב״ם חולק עליו. אבל ברור שהרמב״ם מסכים שהתופס של התפילה וזמני התפילה וכן הנוסח וכל הדברים האלה, כל דיני התפילה הם דיני דרבנן. אנשי כנסת הגדולה קבעו אותה, את העמידה, כן? למה? אז מה היחס? יש איזה דין דאורייתא להתפלל, אבל אתה יכול לעשות את זה באיזה צורה שאתה רוצה ומתי שאתה רוצה. התופס המסוים שקבעו חכמים זה דין דרבנן. ולכן מבחינת דיני ספקות, אם אתה בספק אם התפללת בכלל, אז מבחינת הרמב״ם ספק הדאורייתא לחומרה, אתה צריך להתפלל, אבל בשפה שלך. כי מבחינת דיני דרבנן, הספק דרבנן לכולם. אוקיי? אותו רעיון אני חושב קיים גם בברכות. עכשיו, הצלח מאיר על הפני יהושע, וזה הספקנו לראות עוד בסוף הפעם הקודמת. הצלח מאיר על הפני יהושע, איפה מצאנו דבר כזה? אז לפי זה, בכלל לא צריך פסוקים. כל דבר שיש לו סברה, לא צריך פסוקים. מה זאת אומרת סברה דאורייתא? לא יכול להיות דבר כזה. אז למה התורה כותבת הלכות שיש מאחוריהם סברות? זה לא הגיוני. ולכן אומר הצלח, אין דבר כזה, ברור שדבר שיוצא מסברה הוא לא דאורייתא, אומר, ולכן גם כל הברכות הן דרבנן חוץ מברכת המזון, שהיא כתובה בשבחת וסברת וברכת. וכן, זה מה שהוא אומר, לומר על דבר שמסברה שהוא חשוב מצווה דאורייתא, זה לא שמענו. ואם הדבר כן, לחינם נכתבו כל המצוות שהן צריך להיות.
איך הוא מסביר למה
נקרא שפה? אז איך הוא מסביר את הדבר הזה? אז אני חושב שהתפיסה שעומדת, אפשר לדקדק קצת בלשונו, אבל נדמה לי שזה מה שאני מתכוון לומר, צריך לחלק בין שתי סיטואציות. סיטואציה אחת זה סברה שהיא סברה פרשנית. זאת אומרת, במקום שבו יש לי איזשהו דין שכתוב בתורה, ויש לי סברה שאומרת שהדין הזה הוא ככה ולא ככה. זאת אומרת, אני מפרש את הדין, ואני משתמש בסברה כדי לפרש את הדין. שם סברה היא דאורייתא. שם לא צריך לכתוב, התורה לא צריכה לכתוב שהדין הוא כזה. אם אני מבין את זה בסברה, אז הדין הוא כזה. אבל, במקום שבו הסברה מחדשת דין מחודש, לא סברה פרשנית, היא סברה חקיקתית. זאת היא סברה שיוצרת דין חדש, לא מפרשת דין דאורייתא קיים. במקום כזה הדין הוא לא דאורייתא. כך טוען הצלח. עכשיו, במקרה שלנו, שזה ברכת הנהנים, אז הסברה מחדשת דין חדש. הסברה רוצה לחדש שצריך לברך לפני המזון. זה לא פרשנות לדין דאורייתא קיים. זה לייצר דין חדש. זה אומר לא מצאנו דבר כזה, כי אם סברה הייתה מצליחה לייצר דינים חדשים, אז לא היה צריך את הדינים השכליים. התורה לא הייתה צריכה את הדינים השכליים. במקום שבו אתה משתמש בסברה כדי לפרש פסוק, זה ברור, זה פסוק שאנחנו עושים כל הזמן. אתה משתמש בסברה כדי לפרש פסוק. אחרי שהשתמשת בסברה, זה מה שהפסוק אומר. כשאתה מקיים את ההלכה שאותה פירשת, אתה מקיים אותה כי זה מה שהפסוק אומר, לא בגלל שזה מה שהסברה שלך אמרה. אז בסדר, זה אפשר לעשות. הסברה היא כלי פרשני לגיטימי. ובמובן הזה כמובן אין שום בעיה. סברה בהחלט מחליפה פסוק, אבל לא יכול להיות שסברה תחליף פסוק כדי לחדש דין מחודש.
שנייה
אחת, רק הדוגמאות. הוא
יגיד לך אם אתה מחדש או לא.
מה?
אתה צריך את הסברה להגיד לך אם זה חידוש או זה חלק מההלכה הקיים. כמו באחד בסברת הרחמים, אתה יכול להגיד שההלכה היא שאתה צריך לברך. עכשיו הסברה באה להגיד לי מתי אני צריך לברך. זה לא דין חדש.
לא, זה פרשני. זה פרשני. כי אתה מפרש את הדין של התורה, מתי צריך לברך?
לא, מה שאני אומר,
אתה אומר שזה דין חדש, לברך לפני זה דין חדש.
נכון, עצם הברכה.
עצם הברכה. אני אומר שיכול להגיד שזה לא עצם הברכה, זה גם כן פרשני, זה להגיד שהתורה, הכלל הייתה שאתה צריך לברך.
איפה
זה
צריך לברך?
שפת הירחה.
לא, זה הדין דהוריתא של ברכת המזון. אף אחד לא טוען שהסברה הזאת, זה מה שעומד מאחור. אסור ליהנות מן העולם הזה ולא ברכה, זה לא הסבר לברכת המזון. אם זה היה הסבר לברכת המזון, אז לא היה צריך ברכה לפניה. כן, ברכת המזון כבר מוציאה את זה מכלל מעילה.
זה בדיוק מה שאני שואל, איך אתה יודע תמיד, גם צריך את הסברה להגיד לך מתי זה חידוש?
זה חלק מהסברה. חלק מהסברה גם אומר לי, האם זה נכלל בדין קיים, או שזה מייצר דין חדש. ברור. כן.
אני חוזר לאותו הגמרא עם רולה, שסור להצל אותך. את עצמך, להרוג מישהו כדי לצל אותך, זה חידוש.
לא, מה זה חידוש? זה גדר בגדרי לא תרצח. זה לא חידוש. זה לא חידוש, הוא אומר שגם במצב כזה שאת איסור לא תרצח. זה פרשנות ללא תרצח. אתה בשביל להתיר לרצוח מישהו צריך הסבר טוב. הוא אומר, פה אין סיבה טובה, אדם שלו לא פחות אדום מאדם שלך. לכן שייך פה איסור לא תרצח. למשל, נפקמינה לדוגמה, אני אומר שדיברנו על זה אז. נפקמינה לדוגמה, נגיד שעברתי ורצחתי מישהו כדי להציל את עצמי. עברתי על איסור רצח או עברתי על איסור לא... מיימר. זה דם עדידה סומק פי. אין איסור של מיימר. מיימר זו צברה שאומרת שגם במצב כזה שייך איסור לא תרצח. אי אפשר להוציא את הסיטואציה הזאת מאיסור לא תרצח. ממילא קיים פה איסור לא תרצח. זה פרשנות לאיסור לא תרצח, באופן ברור. כל הסברות שאנחנו מכירים, הצעה והכנסה, מה שהגמרא בשבת, בדף צדיק זין, כבר אומרת מה לי היו לי, מה לי הפוכי. שכמו שהוצאה אסורה בשבת, גם הכנסה אסורה בשבת. עוד פעם, זה פרשן איסור הוצאה. הטענה היא שאיסור הוצאה קיים לא רק בהוצאה, אלא גם בהכנסה. אבל המקרה הזה של ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה, זה מקרה חריג יחסית. זה שימוש בסברה כדי לחדש דין חדש. טוב, לא לפרש דין קיים. אז זה אומר הצלח, זה לא דהורייתא. זה משהו אחר לגמרי. המקרים שבהם הגמרא מביאה למה נקרא סברה הוא, זה שני מקרים שעליהם קצת יש לדון דרך אגב. אחד מהם זה הפה שעשה הוא הפה שהתיר. מניין הפה שעשה הוא הפה שהתיר? זה אבל אמא אומרת, מה אתה מביא לי פסוק? הרי סברה הוא. והשני זה מוציא לחברה לבריה. אמא אומרת, למה צריך פסוק? מן דקייב לקייב ולייזי לבאסיה. זאת אומרת, מי שכואב לו שילך לרופא. אז בשני המקרים האלה לכאורה מדובר בדין חדש, לא בדין, לא בפרשנות לדין קיים, אבל אני לא חושב שזה נכון. זה פרשנות לדין של בצדק תשפוט עמיתך. התורה אומרת לי בצדק תשפוט עמיתך. צריך לשפוט לפי סדר דין מסודר, לשפוט בצדק. מה זה סדר הדין? למשל, המוציא מחברו עליו הראיה. אז זה נקרא לשפוט בצדק. למה? הנה, תכניס את הברכה לפניה.
צדק
ברפת
בשביל. בסדר, זה פדיון קטן חמור. נעשה לי תשע. אני יכול להכניס את זה לכל מקום ברמת הסוציאטית הזאת, אבל אין שום קשר. אני חושב שזה די נורא. אני חושב שזה צדק. אם אתה מפה את הטקסט, אני חושב שזה מין דיני הבנה של הפעול. אז זה כבר יותר קרוב, אבל עדיין נדמה לי שזה מספיק רחוק. אין פה קודשים, אני חושב שזה דבר. קשה לראות. מה מבטי שבחי רבן היום אמרו שצריך להביא ישן מי שאוכל בלי ברכה זה דבר כמובן תחת הראיות לזה שאני צודק כי אני אמרתי זה איסור תורה לאכול בלי ברכה אני אומר שהוא צודק, זה איסור תורה בלי שברכת לא בתופס של חכמים אלא בלי שאמרת תודה והראיה זה אתה מדי רבן היום שם שהם אומרים שצריך להביא ישן ואז באמת אולי אפשר להבין את זה ככה שזה פרשנות לאיסור מעילה החוק, אני נאמרתי שבאשם, כמו שעל זה דיברנו פעם בהרחבה, שאשם מובא על דברים שאין בהם איסור. אז לא צריך איסור כדי לחייב אשם. ולכן, אפילו לפי תמיד הרבה מיונה, אני לא חושב שצריך להגיד שזה פרשנות לאיסור מעילה.
איפה עובר בבקשה הקו בין הטענה של הרמב״ם שלכל מצווה יש סיבה, לבין ההבחנה בין מצוות שכלתניות ולא שכלתניות? הלו, אם לכל מצווה
השאלה היא, בשאלה
אז לכאורה כולם שכלתניות.
בשאלה עד כמה זה נגיש לנו הטעם.
לא, אבל אתה אומר לכל אחד יש.
נכון. השאלה כמה אני מבין. נכון, רק השאלה כמה אני מבין. המצוות השכליות זה מה שאני מבין. לא מה שיש לו טעם, לכל יש טעם. השאלה על מה אני מבין. אני אמרתי איך קמה ואי רחקה ממני, כן? מה ששלמה המלך לא ידע את פרה אדומה. מה זה לא ידע? אין. אין מה לדעת. כשהוא אומר לא ידע, הפירוש הוא יש טעם, רק אפילו שלמה המלך, הלכה מכל אדם, לא מתה. זה מה שיש טעמים לכל. רק יש דברים שאנחנו לא יודעים. אוקיי.
זה מה, הפירוש של הצלח, כשהוא אומר אפילו אחרת גם במקום, בסחלטניות למה אמרה התורה. אז אמרו, הוא לא שואל גם על לא סחלטניות למה אמרה
התורה. כי ששם לא היינו יודעים בלי זה, אז לכן התורה אמרה כדי לספר לנו את זה.
אבל יש בכל.
אבל יש, כן.
אז זה, אני חושב שזה המהות של תפיסתו של הצלח. אבל, ופה צריך לשים לב טוב. בסופו של דבר, הטענה ש... אני חושב שהאמת היא דווקא עם הפני יהושע ולא עם הצלח. נדמה לי. או אני אפילו לא יודע אם הם באמת כל כך שונים איך שני. אז אני טוען שדבר שיוצא מסברה הוא באמת דאורייתא. כמו שהפני יהושע אומר, לכן ספקו לחומרה ב... בברכה שלפניה, אבל רק על החובה לברך, לא על התופס שקבעו חכמים. ואז בעצם יוצא שגם דין מחודש מכוח סברה, גם שם נאמר שסברה יש לה מעמד של דאורייתא, לא כמו שהצלח אומר. אבל צריך לשים לב טוב, גם הצלח צודק במובן מסוים. זה לא דאורייתא מלא. כאן מישהו אמר פה קודם שזה חדש שם. כן. זה לא דאורייתא מלא. למה? כי, ואני חושב שדיברתי על השורש השמיני של הרמב״ם, שהבאתי משם את המשמעות של ציווי בשיטת הרמב״ם, מה זה ציווי? אז דיברתי על זה שכשהתורה, כן, שואלים למה התורה כותבת את המצוות השכליות, מה שהצלח שואל. התשובה מאוד פשוטה, כי אם התורה לא הייתה כותבת, אז עדיין השכל היה אומר לקיים את זה, אבל ציווי לא היה. ובשביל להעניש למשל, צריך ציווי, אמרתי, כמו שאמרתי, כמו לפני, אם הכנסת לא הייתה מחוקקת שאסור לעבור באור אדום, עדיין ההיגיון היה אומר לא לעבור באור אדום, זה מסוכן. אבל אם הייתי עובר באור אדום ולוקח את הסיכון, אף אחד לא יכול לבוא אליי בטענות, לקחתי סיכון, אי אפשר היה לשפוט אותי. שופטים אותי רק במקום שהמחוקק אמר שהדבר הזה הוא אסור. זאת אומרת, יש מעמד לציווי לא רק בתור... אופן שבו המחוקק מגלה לי מה נכון ומה לא נכון. אני לא צריך שיגלה לי מה נכון ומה לא נכון, אני לא חושב שהוא יותר חכם ממני. הציווי אין משמעותו להעביר לי אינפורמציה. הציווי משמעותו לצוות עליי. וכל עוד לא ציוו עליי, אז הדבר הזה הוא הגיוני וראוי לנהוג כך. אבל חובה הלכתית. ולכן בעצם הטענה היא שנגיד שאני בירכתי, נגיד שאני אכלתי בלי ברכה. בלי להודות אפילו, לא בלי התופס של הברכה. אז לפי הסברה הייתי צריך לברך. כל עוד לא קבעו את זה כדין, אלא זה רק סברה, אז בעצם אפשר לבוא אליי בטענות שנהגתי לא כראוי. אבל אי אפשר להגיד לי שעשיתי איסור. אי אפשר להגיד לי שעשיתי איסור. לכן, בדיני אדם אי אפשר להניש אותי למשל על זה. כמו שהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מעניש אנשים גם על דברים לא מוסריים, לא רק על עבירות הלכתיות. אז הוא יכול להגיד, תשמע, פה לא היית בסדר, תקבל עונש. אבל בדיני אדם אי אפשר להעניש את זה, זה לא חובה הלכתית, זה לא נחקק. ולכן הציווי, יש לו, השאלה של הצלח שאומרת, למה צריך ציווי על מצוות שכליות, בעצם מניחה שלציווי אין שום תפקיד חוץ מאשר להביא לידיעתי את זה שהדבר הזה אסור לעשות אותו. אבל זה לא נכון. ציווי אין תפקידו להביא לידיעתי משהו. גם מי שיודע, יש משמעות לצוות עליו. כשאני מצווה עליו, אז אני הופך את מה שהוא יודע לחובה. עד עכשיו זה היה רק הוא ידע שכך ראוי לעשות. מעכשיו זה כבר חובה. על זה דיברתי, אני חושב שהזכרתי את השורש השמיני, לא? שהרמב"ם מדבר שם על שלילת החיוב. אז הרמב"ם אומר, במקום שבו אין הוראה מהתורה, למרות שאתה מבין שזה מה שהתורה אומרת, אז הדבר הזה הוא לא לאו. או רק אם נשמר פן ועל, צריך לשונות מאוד מסוימים, חז"ל אומרים, כי נשמר פן ועל זה לאו. למה? ואם אני יודע, על כן לא יאכלו בני ישראל על גידם השם, עד עצם היום הזה. בסדר? נגיד, חז"ל אומרים לנו שזה לאו, אבל הרשב"א כבר שואל, מה פתאום לאו? אין פה שום ציווי, מתארים לי איזשהו מנהג, ועם ישראל לא יאכלו את גידם השם פעם, בגלל מה שקרה ליעקב עם המלאך, איך זה הפך ללאו? אז זה הרשב"א שואל, זאת אומרת, זה מסורת מחז"ל שבכל זאת דרך, אבל נגיד שלא הייתה מסורת כזאת. אוקיי? אז אני יודע שלא ראוי לאכול את גיד הנשה. בני ישראל לא אכלו את גיד הנשה. זכר למאבק של יעקב עם המלאך. אז למה זה לא לאו? אני הרי יודע שלא ראוי לעשות את זה. מה עוד צריך בשביל להפוך את זה ללאו? מה שצריך זה ציווי. מה צריך להגיד? אסור לאכול את גיד הנשה. כל עוד לא אין את הציווי, אני מבין שלא ראוי לעשות את זה, אבל חובה אין. אז לכן, גם אם אני אומר
שיש סברה, נגיד, אני אתן אולי דוגמה אחרת. יש כל מיני שאלות לגבי מצוות מוסריות, או מצוות צריך להיות בכלל, אבל מצוות מוסריות זה בולט במיוחד. למה כתבו את לא תרצח? או את לא תגנוב? מה, אנחנו לא מבינים לבד שאסור לרצוח? אצל קין, הקדוש ברוך הוא בא אליו ואומר לו, כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה, לפני שהוא חלם בכלל לצוות על שפיכת דם. שפך דם האדם, באדם דמו ישפך, או לא תרצח, זה אחרי זה. אז מאיפה קין היה צריך לדעת שאסור לרצוח? למה, מה באים אליו בטענות? קודם כל זה סברה, נכון? זה סברה שאסור לרצוח. ולכן הקדוש ברוך הוא בא אליו בטענות. טוב, אז אם זה כל כך ברור, אז למה צריך את הציווי? הקדוש ברוך הוא בא אליו בטענות כבר לפני הציווי. אז למה צריך את הציווי אחרי זה? כשהקדוש ברוך הוא יכול לבוא בטענות לאדם שלא מתנהג מוסרית. אבל צריך את הציווי כדי להפוך את זה לחוק. לחוק מחייב. עכשיו כבר גם בבית דין של מטה יכולים להעניש בן אדם על הדבר הזה. זה עזרה. אין עונשים אלא אם כן מזהירין, הכוונה הציווי בתורה. אז העונש שמענו עזרה מניין, כמו שהגמרא שואלת בהרבה מקורות. עזרה פירושו עליו בתורה. אז זה בדיוק, המינוח הזה של חז"ל מגלה בדיוק את מה שאמרתי כאן. שהמשמעות של הציווי זה להזהיר את הבן אדם, לא להסביר לו שזה אסור. גם אני יודע שזה אסור. אבל כל עוד אני רק יודע שזה אסור, זה לא איסור.
או שזה לא ראוי, לא שזה אסור.
אני יודע שזה לא ראוי. אז זה לא איסור.
אז מה דאורייתא נשאר בזה?
מה?
אז מה דאורייתא נשאר בזה?
אז אני אומר, המעמד של הדבר הזה הוא כמו דאורייתא. ספקו יכול להיות לחומרה. כי אני צריך לחשוש, סוף סוף יש פה בעיה אמיתית, אם אני בספק. צריך לחשוש, אולי תהיה פה בעיה. צריך להחמיר. לגבי עונש, אזהרה אין כאן. ובשביל להעניש צריך אזהרה. אז לכן אני אומר, זה דאורייתא חלש. אז אולי ההצלח קורא לזה עצמו דרבנן, אני לא יודע. ולכן אני אומר שאני בכלל לא בטוח שיש ויכוח בין הצלח לבין הפני יהושע. מה שאני יותר בטוח זה שהאמת היא כזאת. איפה הם נמצאים אני לא יודע. אני חושב ששניהם יכולים להסכים למה שאני אומר כאן. אבל כן, כמו שהשח תמיד עושה, אמרנו, דיברנו על שח, יש הרי שחים של מגרשי כדורגל, בחושן משפט, בגודל, באורך קילומטרים, שבהם הוא מגייס את כל הראשונים ומסביר שכולם אומרים כמוהו. בדבר של דבר, הוא מתחיל עם דעה שהיא נגד התפיסה המקובלת בסדר. ואז הוא מראה לנו אחד אחרי השני שכל הראשונים בעצם אומרים אותו דבר. הוא אונס חלק, הוא לא משנה, הוא עושה מה שצריך בשביל להרגל את כולם. ומה הרעיון מאחורי זה? הוא כל כך בטוח שזה נכון, אז הראשונים לא דיברו שטויות. ברור שזה הדבר הנכון. אז לכן עדיף לחוק בלשון מאשר לחוק בסברה. אז לכן ברור שעדיף לסבול דוחק הלשון מדוחק הסברה, כמו שכותב הבן יוסף. אז לכן להנחתו באמת כל הראשונים אומרים כמוהו. גם פה אני חושב שגם הפני יהושע וגם הצלח בעצם מה שהם אומרים זה את הדבר הזה. אוקיי, אז בעצם המשמעות של הדברים, המסקנה שאני מגיע אליה בינתיים בבלוק השלישי הזה, זה ש סברה יש לה איזשהו מעמד דאורייתא, אפשר לקרוא לו דאורייתא, אנחנו לא מפקפקים בנכונות הסברה, אבל עדיין לא נכון שציווי כתוצאה מזה הוא מיותר. צריך ציווי בשביל להפוך משהו לאיסור גמור. למה? עוד פעם, לפי אותו מהלך של הבלוקים הקודמים. לא בגלל שאולי אני טועה בסברה. הציווי לא מיועד כדי להגיד, טוב, אם היית מוציא את המסברה, אולי אתה היית טועה, אולי זה לא נכון. אתה לא יכול לסמוך על הסברה שלך. לא, אני יכול לסמוך על הסברה שלי, אני ממשיך את אותו עיקרון. אז למה צריך ציווי? צריך ציווי לא כדי לגלות לי שזה ברור שזה נכון. צריך ציווי כדי להפוך את זה לאיסור. ולא מהראוי והלא ראוי להפוך את זה לאסור ולמותר או לחובה. בשביל זה צריך ציווי. אז עוד פעם, אני אומר, זה הכל באותו מהלך. שאם יש לי סברה, אין שום סיבה להטיל בספק. זה לא, אין בעיה, אני לא חושב שזה נכון לומר שאנחנו מטילים בספק, לכן למשל גם פעם דיברתי על הכלל שאין עונשים מן הדין, וגם שמה נחלקו המפרשים למה אין עונשים, כן, שמשהו שנלמד בקל וחומר, אז מהקל וחומר לא לומדים את העונש, שלא רק את האיסור. הם לומדים את ב' מא', כי ב' יותר חמור מא'. ובא' יש עונש כלשהו, על ב' לא מאנישים. למה? הרי הוא יותר חמור, אז אם נלקל מאנישים, וחמור בדם, אין עונשים מן הדין. יש פה כמה הסברים, דיברתי על זה בהקשר אחר של גזור, בהקשר של גזורת הכתוב דיברתי על זה, זה משעשע מאוד. ורבי יוסף אנגל באת ון דאורייתא, ואחרי זה מעתיקים את זה באנציקלופדיה התלמודית, אמר שיש שלושה הסברים. הסבר אחד, זה אולי יש טרחה על קל וחומר. אתה לא יכול לדעת, לכן אתה לא מעניש. הסבר שני, זה שאולי העונש על הדבר החמור יותר, העונש על הדבר הקל לא מספיק כדי להעניש על הדבר החמור.
אז מה?
וההסבר השלישי, לכן אל תעניש. תשאיר לקדוש
ברוך
הוא. לא, הבדל שבסוג, ולא רק הבדל שבעוצמה. הבדל בין אנשים זה הבדל בסוג, לא רק בעוצמה. יש לזה כמה ראיות. דבר שלישי, זה לומדים את זה מפסוק. אין אנשים מן הדין, לאחותו בת אביו ובת אמו, למה צריך להגיד, הוא בת אמו, בת אביו, ואמו היא בפרט גם בת אביו. אז למה צריך להגיד את זה? למד לך שאין אנשים, שאין אנשים מן הדין, זה פסוק. זה תמיד משעשע אותי, הדבר הזה, זה שטות כמובן, בגלל שזה לא שלושה הסברים, זה שני הסברים ומקור. יש שני הסברים להבין אין עונשין מן הדין, והמקור הוא מהפסוק שאומר בת אביו ובת אמו. אוקיי? זה לא שיש שלושה הסברים. כשמסתכלים על זה כשלושה הסברים, מניחים שכל דבר שכתוב בפסוק אין מאחוריו סברה כנראה. אז זה או הסברה א', או סברה ב', או שאין סברה. זה יותר מפסוק. אבל זה לא נכון, גם מה שכתוב בפסוק יש מאחוריו סברה. בדיוק מה שאמרתי כאן. ולכן זה לא שלושה הסברים, זה שניים. יש שני הסברים, ומקור הוא מהפסוק הזה. אבל אלה שני ההסברים האפשריים למה שכתוב בפסוק. זה לא שלוש אופציות, זה שתיים. ואגב, מתוך השתיים אני אוריד אחת. המחשש של פירחה, לדעתי זה לא יכול להיות נכון. בדיוק למה שאמרתי כאן. החשש לפירחה הוא לא... למה שאני חשש לפירחה אם אין לי אינדיקציה לזה? אם יש לי סברה, אני לא חושש שהסברה הזאת מוטעת, אלא אם כן, יש איזושהי סיבה לחשוש. ולכן גם שם, אין אנשים מן הדין, אני לא חושב שזה הגיוני להגיד שבגלל החשש מפירחה, לכן אני לא עונש מן הדין. אני בשום מקום לא חושש מפירחה. יש הרבה דברים שאני מעניש עליהם שיסודם בסברה. לא קל וחומר. סברות אחרות. הרבה דברים. אז מה עכשיו אני לא יכול להעניש על שונו? מה עם החזקה שרוב בעילות החרבה? זה לא סברה. אז איך מענישים את מביא ואימו? המקי אביו ואימו מות יומד. הרי זה מבוסס על סברה, מה שאמרתי קודם. מבוסס על הסברה שרוב בעילות החרבה. סברה? אולי אתה טועה בסברה הזאת. איך אפשר להעניש מישהו, להרוג מישהו על בסיס סברה? כן, אפשר. אז למה בקל וחומר? קל וחומר זה הסברה הכי חלשה שאתם מכירים. קל וחומר בדרך כלל זה סברה לא רעה בכלל. זה נכון, יש לפעמים פרחות. אמרתי, סברות זה לא דבר בטוח. אבל אם אין לי אינדיקציה שיש פה טעות, למה להניח שיש פה טעות? כן, אני לא מקבל את ההסבר הזה שזה בגלל חשש לפרחה, האנון שמיודי. טוב, אני רוצה להביא דוגמה... גם כן דוגמה מעניינת לנושא הזה, בגמרא בבבא בתרא, בסוף פרק חזקת הבתים. הגמרא אומרת שם כך, תניא אמר רבי ישמעאל בן אלישע, ביום שחרב בית המקדש, דינו שנגזור על עצמנו שלא לאכול בשר ולא לשתות יין. אלא אין גוזרים גזרה על הציבור, אלא אם כן רוב ציבור יכולים לעמוד בה. בסדר, אז לכן לא גוזרים. ומיום שפשטה מלכות הרשעה שגוזרת עלינו גזרות רעות וקשות, ומבטלת ממנו תורה ומצוות, ואין מנחת אותנו להיכנס לסיבוע הבן, ואמרי לה לישוע הבן, פדיון הבן אולי יש שם כמה שני פירושים, דינו שנגזור על עצמנו, או שואן זוכר, שנגזור על עצמנו שלא לישא אישה ולהוליד בנים, ונמצא זרו של אברהם אבינו קלה מאליו, אלא אנחנו להם לישראל מוטב יהיו שוגגים ועל יהיו מזידים. טוב, שימו לב. הדבר הראשון, היה ראוי שנגזור על עצמנו לא לאכול בשר ולא לשתות יין, משעה שחרב בית המקדש. אבל לא גוזרים גזרה לציבור, אלא אם כן הוא יכול לעמוד בה. זה דין אחד. המקרה השני, היה מן הראוי לא לעשות בפריאה ורבייה. כי מלכות הרשע לא נותנת לנו לקיים מצוות. אז לא שווה להביא ילדים לעולם במצב כזה שאי אפשר לחנך אותם לתורה ומצוות. אוקיי? אבל מה לעשות? אנחנו להם בישראל מוטב יהיו שוגגים ועל יהיו מזידים. מה זה קשור למוטב יהיו שוגגים ועל יהיו מזידים? מוטב יהיו שוגגים ועל יהיו מזידים פירושו, אתה עושה איסור. ואני לא אומר לך שזה איסור, למה? כי אני יודע שאתה לא תשמע לי ותמשיך לעשות את זה, ואז אתה תהיה מזיד. עדיף להשאיר אותך, עושה איסור ושוגג. אבל כאן עם ישראל עסק בפריאה ורבייה. חכמים דנים בשאלה האם להגיד להם לא לפרוט ולרבות, האם נגזור על פריאה ורבייה. בגלל שמלכות הרשעה. נכון? הם מחליטים לא לגזור. אז אם הם לא גזרו, אז מה הדין? יש תופעת פריאה ורבייה, נכון? אז מה זה נקרא מוטב יהיו שוגגים ואל יהיו מזידים? הם לא שוגגים ולא מזידים, הם עושים מצווה. אם חכמים היו גוזרים על פריאה ורבייה, אז היה אסור לפרוט ולרבות, ומי שהיה עושה את זה היה שוגג או מזיד. אבל פה הדיון הוא האם לגזור. עכשיו, עוד שנייה אחת, בהנחה שהם החליטו לא לגזור, אז מי שעושה את זה הוא לא שוגג ולא מזיד, הוא עושה במצוות פריאה ורבייה, מצוות עשה מן התורה. ומה הוא שגג? אני הייתי מצפה שמה שיהיה פה זה בדיוק מה שהיה במקרה הקודם. אלא לא גוזרים גזרה לציבור, אלא אם כן רוב ציבור יכול לעמוד בה. זה מה שהיה צריך להביא פה. כמו ש... עכשיו, יותר מזה, אני הביאו את זה שתי שורות קודם. אז זה... משהו פה אומר דרשני. שתי שורות קודם הביאו את העיקרון. זה העיקרון הנכון גם פה, אבל פה לא. אמרו לי מוטב יהיו שוגגים ואל יהיו מזידים.
מה זה? זה אומר שמי שעוסק בפריאה רביעה עכשיו, הוא שוגע. לא שהוא עושה מצוות עשה. בעצם היה ראוי לא לפרוט ולא לפרוט גם בלי שחכמים גוזרים. במצב כזה מסברה לא צריך לפרוט ולפרוט. מי שלא יודע, חכמים, עם הציבור לא יודע. חכמים התלבטו, האם לקבוע איזה כתקנה, להודיע לציבור שלא לפעול ולרבות. לא כדאי, שישארו שוגגים. אבל עדיין, גם כשלא קבענו, בעצם היה, הם היו צריכים לא לפעול ולרבות, מי שהבין. רק מי שלא, להשאיר אותו שוגג, כי עדיף שיהיו שוגגים ועלו מזידים. מה זה אומר? שבעצם מסברה יוצא, שמצוות פריאה ורבייה לא קיימת במקום שבו לא מניחים אותנו לעסוק במצוות. מסברה, בלי שחכמים קבעו ובלי כלום. יותר מזה, אפילו בן אדם פרטי שמגיע לסברה הזאת, וחכמים במפורש לא קבעו את זה. היה צריך להפסיק את הפריאה ורבייה. מההחלטה שלו. לא שסנהדרין קובעת.
למה אתה אומר היה צריך ולא רק בטלה
רבה? לא, אסור. זה הטענה, לא רק בטלה רבה. הם רצו לקבוע איסור. כי לא להביא ילדים למקום שבו הם לא יוכלו לקיים תורה ומצוות. זה איסור, זה בדיוק מה שהם אומרים. זה לא לבטל את המצווה, אלא לגזור. לגזור פירושו לקבוע איסור.
אגב, זה תמיד אני חושב כשאני רואה את הגמרא הזאת,
מי אנחנו בכל הסיפור הזה? מי היו ההורים שלנו ליתר דיוק? אנחנו כולנו הבנים של האמרצים של אותו דור. נכון? אלה שלא יודעים או שלא צריך לעשות את
זה. האמרצים, לפי זה התנאים באותו הדור היו אסורים לפריאה
ורבייה. בדיוק.
הם ידעו את זה.
בדיוק.
היה להם בנים.
איך אנחנו... לא, מי זה התנאים?
התנאים של אותו הדור.
איזה דור?
מי שכותב את זה.
אוקיי, מי אמר שהיה להם בנים?
שלהם?
מה פתאום? של העם שהיה שם שלא ידע. זה מה שאמרתי. אנחנו כולנו צאצאים של האמרצים של אותו דור. יש לנו אירוס דור. מי אמר שהבן גמליאל זה הדור הזה? מי אמר שמדובר על הדור של הבן גמליאל? זה מובן בגמרא. מי אמר?
אתה רואה את השושלת.
שושלת של מי? לא יודע, מי מדבר פה? רבי שמעון
זה רבן גמליאל?
רבי ישמעאל בן אלישע. רבי ישמעאל בן אלישע, אני לא יודע, היה לו ילד.
אבל כל האחרים.
מידה אחרים, אני לא יודע, מי ששותף לתפיסה הזאת, הגמרא אומרת שהוא הבין לבד שלא להביא ילדים לעולם. הוא לא היה שוגג. זה מה שהגמרא אומרת.
רבי עקיבא
לא הבין. לא יודע, אין לי מושג. אגב, רבי עקיבא היו ילדים?
כן, כן, שהיה.
בסדר, כל בן אדם, לפי זה אנחנו, כן, לפי זה אנחנו צאצאים של האמרצים של אותו דור. אבל לענייננו, אז ככה שאל תחפשו יוחוס בשידור, אנחנו כולנו באותו יוחוס בזבל. זאת אומרת, זה לא... בכל אופן, הטענה לענייננו, מה שאנחנו רואים מכאן, זה שהמעמד של הסברה הוא כל כך חזק, וכאן אני מדבר על סברה פרשנית, כי זאת סברה שמפרשת או מסייגת את דין פריאה ורבייה, שהוא דין דאורייתא. והסברה הזאת בעצם אומרת שבמקום שבו אני מגיע למסקנה מסברה, שלא שווה להביא ילדים, שאסור להביא ילדים לעולם, אז באופן עקרוני הייתי צריך לא להביא ילדים לעולם. ואם אני לא עושה את זה, אז אני בגדר שוגג. זאת אומרת, אני עשיתי מעשה בעייתי, אבל בשוגג, אני לא אשם. אם לא ידעתי. ידעתי, אז אני מזיד. אבל אם לא ידעתי, זאת אומרת, וכל זה יעשה סתם מסברה. ובלי שחכמים אפילו קבעו את זה. זאת אומרת, היינו צריכים להבין את זה לבד, גם בלי שחכמים קבעו את זה. וזה זה, זה חידוש מאוד מעניין, יש לזה השלכות לגבי דיני פריאה ורבייה בכלל, דרך אגב, עד כמה באמת אפשר, מה שנקרא, תכנון המשפחה. יש היסטריה גדולה בעניין הזה אחרי השואה, ואני חושב שמאוד מגזימים עם הדברים האלה, בהחלט יש מקום לשיקולים שונים בעניין.
מה עם חזקיהו?
בעדי קו שדרחמן עלה מהם.
כן.
אוקיי.
שמה? הוא אומר מסברה,
אני לא רוצה... את הסברה הזאת, ביתה שלא נולדה. זאת אומרת, אתה יודע שלעתיד לבוא הוא יצא רשע. גם בגלל שדרך מנה למה לך, זאת סברה לא נכונה. אבל כשאתה נמצא בדור שכבר יש גזרות ולא נותנים לציבור לעסוק בתורה ומצוות, זה כבר קיים, זה לא איזה נבואה על מה יהיה עם הבן שלי. נבואות מה יהיה עם הבן שלך, אולי נעשה תשובה, אולי נוכל אחרת. אבל בעד הקו שדרך מנה, למה לך?
זה דווקא
מחזק,
הוא
יתמש
בסברה.
אה, כן, אבל אמרו לו שלא, אז זה תמיד שאלה...
זה
נכון,
אבל עצם השימוש...
או, שאלה אם הוא טעה בסברה, או שיכול להיות שמשהו טעה זה בעצם השימוש בסברה, זה הטעות שלו. אוקיי.